חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני שי גולדמן ואני היום השוטר הטוב. אין כמו השמאל מרכז הישראלי. באמת, אין שום מקום בעולם מחנה שכל כוחו הוא בהשמדה עצמית, במלחמות פנימיות, בקטטות על פירורים ובקיפוח ראשם, ראשיהם של מנהיגיו. דקה אחרי שלפתע קורץ מאיזה חור מועמד עם שני מנדטים יותר באיזה סקר אקראי, והפעם על הגריל של השמאל מרכז, בני גנץ. תאריך לבחירות מוקדמות אין כמובן, רשימות לכנסת אין כמובן, והן כבר בחוצבתם קוראים לו לפרוש. אבירי השישה והשבעה והשמונה מנדטים מבקשים מחברם לגוש לזוז הצידה, כי אולי זה יגדיל את הסיכוי של נועם טבעון להיכנס לכנסת הבאה ולשבת שם באופוזיציה מהכיסא השביעי ברשימה של יאיר לפיד. אלא מה, גאוני, אין מה לומר, זה פשוט לא להאמין ממש. איך ברעיון הראשון שלו מאז שהכריז על הצטרפותו ליש עתיד, דורש טבעון מגנץ לפרוש מפוליטיקה כדי להגדיל את סיכויי האופוזיציה, לעלות מ-52 בסקר מעריב ל-54 בסקר ערוץ 13. אני אומר לכם, צריכים להסתכל על הקמפיין הזה לסילוק גנץ מדרכם כדי להבין למה גם הפעם תפסיד האופוזיציה הזאת למי? לנתניהו כמובן. את גנץ הם אולי הצליחו לסלק, אבל את ביבי בחלומות של נועם טבעון. באמת שעייפתי מלהסביר למה גוש אחד שמובל על ידי מנהיג אחד ינצח תמיד שבבי מפלגות ורסיסי רשימות שרבות על שאריות של כלום. אז אני אסתפק היום בהענקת שוטר לבני גנץ, שאולי פוליטיקאי לא מצטיין, אבל בוודאות האדם היחיד כרגע בזירה הפוליטית הישראלית שמנסה להרגיע ולא להדליק, למתן ולא להקצין, לאחד ולא לשבור ולהפריד ולכתב. אבל לצערנו מסתמן שמאסקרים אין לסחורה הזאת ביקוש. וזה אותי לפחות מדכא מאוד. נו מילא, גם לסחורה שטבעון מוכר אין שום ביקוש. הוא יגלה את זה בקלפי, ובכל מקרה. אין שום כנסת שבה נועם טבעון עדיף על בני גנץ. שום כנסת. מקווה שזה מוסכם, ברור וגם מובן.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כשנכנס הרמטכ"ל זמיר לתפקידו, הוא מינה את האלוף במילואים סמי תורג'מן לעמוד בראש ועדה שתבדוק את התחקירים שביצע צה"ל בהנחיית קודמו, הרצי הלוי, לאירועי הישיבה באוקטובר. אתמול יישם זמיר מקצת מהלקחים וההמלצות של האלוף תורג'מן, העיר הערות פיקודיות לכמה קצינים, הדיח אחד משירות פעיל ואחרים הודחו משירות מילואים. היו שחשבו שהגזים, היו שחשבו שזה מעט מדי. לי יש כמה שאלות. אם האלוף שלומי בינדר כשל בתפקידו בשבעה באוקטובר ולכן אינו יכול להמשיך לשרת בצה"ל, איך זה שמניחים לו לשרת עוד שנתיים כראש אמן? ואם הוא כל כך טוב במערכת ששירותו המצטיין ותרומתו מחפים על כישלונותיו בשבעה באוקטובר, מדוע אין מניחים לו להמשיך ולתרום? בהחלטת רמטכ"ל תמונה סתירה פנימית, ערכית ומקצועית. אבל זה באשר למסקנות האישיות, ומה באשר לתחקירים עצמם? 15 מתוך 24 התחקירים שבדק תורג'מן היו לקויים, נפלו בהם פגמים חמורים שיש לתקנם, או שעליהם להיפסל לחלוטין. לא שמעתי מילה מהרמטכ"ל על עריכה מחדש של התחקירים הללו. את הוואקום הזה זיהה מיד שר הביטחון כץ שהורה לתחקר אותם. הכוונות שלו פוליטיות ומכוערות, אבל אם הרמטכ"ל לא היה שותק ומודיע מה בכוונתו לעשות בתחקירים הפסולים, לא היה נותן הזדמנות לפוליטיקאי להיכנס לשדה המקצועי. ככה גם אלו יהפכו לזירת התגוששות. עוד משהו. מתי יתחילו לחקור את המטפש? למה שני הרמטכ"לים נתנו להם פטור?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה. אתה יודע מה גורם לי השוטר שלך לחשוב? על המילה אחריות. כולם פה נופפו במילה, הוא לקח אחריות, ההיא לקחה אחריות, הוא אמר לפחות אני אחראי. מה שווה האחריות הזאת אם אתה לא מתכוון באמת, באמת לתקן את מה שקולקל? להגיד אני אחראי זה נחמד, אני לא מקל בזה ראש, אבל זה שום דבר וכלום כשאתה מסתכל על המציאות ואומר, רגע, אנחנו מתכוונים להסיק מסקנות לא רק אישיות, אלא מסקנות ממה היה פה ולדאוג שזה לא יקרה לעולם? כי אם צהל בורח מבשורה ובורח מהאמת, אז מה שווה אחריות שהרצי לקח, או שפינקלמן, או שחליבה, זה לא משנה בכלל. כי אם צהל מתכוון להמשיך לדשדש בכסטוח ובתיוח הזה, אז מה עשינו פה? לא עשינו כלום עם כל האחריות שכולם לוקחים פה.
כשהשתחררתי מצהל לפני 25 שנה, כתבתי לחבריי בפורום מטכ"ל מכתב, שני עמודים על האחריות. והמכתב איכשהו הגיע לתקשורת והתפרסם בכל המקומות, ואפילו שקלו להעמיד אותי לדין על זה שהדלפתי מסמך. וכרמלה מנשה אמרה שיש שני אלופים במטכ"ל שלא נתנו לה את המסמך שלי, והיא עוד תתחשבן איתם. אז... והאורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב, ערב טוב שי.
ערב טוב,
אבי אשכנזי, בוא נתחיל, נוחז את השור הצבאי בקרנב. שלום לאבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב, חברים.
שכחנו כמעט שיש עוד שלושה חטופים חללים בידי החמאס, והיום אל-ג'זירה מדווח כי הג'יהאד האיסלאמי מצא שרידים של חטוף. האומנם?
זה משהו דיווח, וכרגע צה"ל ממתין לקבל מהצלב האדום את האישור שבאמת יש אינדיקציה שהוא מתכוון להשיב חלל חטוף. כרגע אין אישור כזה, ולכן צריכים גם להכניס את הדברים בפרופורציות הנכונות והמתאימות, אבל בכל מקרה צהל ערוך, וגם אם יתריעו בעוד דקות או בעוד פרק זמן כזה או אחר על כוונה להחזיר חלל חטוף, יהיה מי שיקבל אותו ונערכים, אבל כרגע אין אינדיקציה רשמית לעניין הזה.
הבנתי, אז אנחנו יודעים משהו על, על גורלם של השלושה, בהנחה שאנחנו גם אותו שמים מן הסתם בסימן שאלה, ומה האופק לשובם, כי מן הסתם ההסכם מחייב את שובם של גם של השלושה הללו.
תראה, אני מניח שבסופו של דבר גם חמאס וגם ג'יהאד איסלאמי יודעים איפה הם תמנו אותם בתוך רצועת עזה. אנחנו ראינו בשבועיים האחרונים פעילות של חמאס באזור זיתון כדי לאתר את החללים החטופים. אנחנו מקווים שבאמת חמאס יעמוד בהתחייבות שלו, כפי שהוא התחייב בהסכם, הוא מחויב להחזיר את שלושת החטופים האלה, מצפים להחזרתם, ונותנים כרגע את השפיל הזה שבאמת הוא יחזיר את זה, בטרם צהל יעשה את הפעולות שהוא מתכוון לעשות, במידה ויפרו את ההסכם, גם בהחזרת החטופים, אבל גם בפירוז הרצועה, כפי שהוא נדרש בשלב השני של ההסכם.
שלושה מחבלים חוסלו היום באזור חאן יונס, חצו את הקו הצהוב, ואנחנו מבינים שתצפיתניות ואנשי כפיר זיהו אותם וחיל האוויר חיסל אותם. עכשיו, אנחנו התרגלנו בשנתיים האחרונות לשמוע על תצפיתניות כקורבנות הטבח הנורא, החטיפות, ההתעללות, והנה התצפיתניות חוזרות בחדשות, הם בטח חזרו עוד הרבה קודם לפעולה. איפה הם יושבות?
אני לא יכול לפרט מן הסתם, אבל מה הם רואות, זה אני כן יכול להגיד לך, ומה שהם רואות זה, ראינו ביום שבת את שהם מאתרות את אותם שישה מחבלים, בתחילה הם יתרו חמישה, שיצאו מהמנהרה ברפיח, והיו בתנועה לכיוון הכוחות, הם זיהו אותם, ואפילו מיד את כלל הכוחות, והפילו את כתמם שירד שניים, ולאחר מכן הם זיהו את היתר שהם מסתתרים, והכווינו את הכתמם פעם נוספת וגם פגע בהם, ובסוף גם כשהגיע כוח רגלי גם יתר שישי ועצר אותו. במקביל אנחנו רואים גם את הפעילות הזאת שראינו אותה עכשיו בקו הצהוב, אבל זה לא מקרה יחיד, זה כמעט בסיס יומיומי, הם מזהות, הם מכוונות אש לאותם מקומות, ובחלק מהמקרים גם פוגעים, בחלק מהמקרים החבר'ה האלה מסתובבים ובורחים אחרונית בחזרה לשטח באחריות חמאס. כן, זה אמצעי שאנחנו חייבים אותו, הם העיניים של החיילים, הם היכולת של החיילים לפקח ולבצע את המשימה שלהם בצורה הטובה ביותר, וזה כלי טקטי מאוד מרכזי במערך הזה.
תגיד, כשאני הייתי משוכנע שחיזבאללה יראה אפילו משהו סמלי, אחרי שחיסלת לו את הרמטכ"ל, אפילו, אתה יודע, כדי להראות, אנחנו לא עוברים על זה בשתיקה, גם אם לא כדי ליזום מהלך שיגרור את ישראל לתגובה קטלנית. אבל הם יושבים על הגדר ושותקים כרגע, איך אתה רואה את הסיטואציה?
חיזבאללה יודע בדיוק את המשוואה, הוא יודע שישראל מחכה לנקודה הזאת שהוא יעשה את הטעות ויירה טיל, או יבצע איזה פעולה כזו או אחרת כנגד ישראל, כי ואז הוא יקבל את המכה שישראל בעצם מכינה לו, היא מכינה לו תגובה מאוד משמעותית לפעול בצורה לא פרופורציונלית, אם זה בדחיה ואם זה בבקעת הלבנון ואם זה בקווי המגע שנשארו בגבול הלבנון. חיזבאללה כרגע לא ערוך לאפשרות הזאת להיכנס לאימות נוסף משמעותי עם ישראל, ולכן הוא עושה את השיקולים שלו, שכרגע הוא מעדיף להכיל, מעדיף לא לבצע את המהלך הזה. אני מקווה שהוא ימשיך עם המדיניות הזאת ולא ישנה אותה, ואני חושב שגם היום ישראל העבירה לו איתות נוסף. ראינו את התרגיל בבוקר שפתחו בצהל, תרגיל המפקדות המרכזי, שבו בעצם התרחיש הוא תרחיש שבו יש הידרדרות בגבול הצפון מאירוע נקודתי לאירוע של הסלמה כוללת, כולל הקפצה של כמעט כל המערך הצבאי של צה"ל לטובת הצפון, אם זה יחידות מטכליות ואם זה כוחות תגבור ואם זה בעצם, איך עוברים בעצם ממצב של בט"ש, ביטחון שוטף, למצב של מלחמה להתקפה במכה אחת.
יש ריכוז כוחות מספק בצפון כדי להניע מהלך כזה יחסית במהירות?
יש, בהנחה שאתה גם מתבסס על חיל האוויר.
כמובן.
חיל האוויר כרגע פועל בלבנון, ממה שהוא לא פעל במהלך מבצע במהלך המלחמה, חרבות ברזל, כי בעצם חיל האוויר ניקה את כל המרחב מיומים של נונמם ומקאמים, ובעצם יש לו חופש פעולה כמעט מלא בשמי לבנון, והוא יכול להוציא כל פעולה שהוא רוצה. ראינו אתמול, אני חושב את הדבר הכי מדהים, שברגע שהמודיעין מזהה את הבן אדם שהוא רוצה לחסל, פחות מ-60 דקות, הבן אדם מחוסל, כשהמטוסים מגיעים.
אז למה לא לקטוש כבר אותם עכשיו? למצוא איזה עילה, אפילו קיקיונית, לקטוש אותם עכשיו, ואז גם לאפשר ללבנון להשתלט על המדינה, שלמשנת לבנון להשתלט על המדינה, ולשים סוף לדבר הזה שנקרא חיזבאללה. למה עכשיו לא לגמור אותם, אם באמת על הברכיים?
כי פה בדיוק הנקודה, כי פה בעצם יש לך הסכם, אתה כבול בהסכם שאתה נוסר את האש, ואתה באמת אמור לגרום שהצד השני יעשה פעולה כזאת שתחייב אותך לשנות את הכללים. עכשיו, התקווה של ישראל ושל האמריקאים זה שבכל זאת הלבנונים יתעשתו ויקבלו את האחריות ויעשו את מה שהם צריכים. אגב, ההסתלקות של אתמול של אותו המתקר חיזבאללה זה מתנה לממשלת לבנון. הרי הוא האיש שהקשה על ממשלת לבנון. ממשלת לבנון בשיחות שלהם עם האמריקאים כל הזמן אמרו שזה הבן אדם שמפריע להם לבצע את המעשה. וברגע שישראל הזיזה להם את הבן אדם, עכשיו חובת ההוכחה היא עליהם. הרי בסוף אנחנו לא הגננת של לבנון. אנחנו צריכים לתת בסוף לממשלת לבנון לנהל את המדינה וליצור את הריבונות, ולשמור על הריבונות שלה וליישם את הריבונות שלה. ואנחנו לא צריכים את השוטר שכל הזמן צריך לבוא ולהגיד להם, אכלתם שתיתם או מה שנקרא. הם צריכים להיכנס, להכיל את הריבונות, לפרז את חיזבאללה מנשקול, לשים רק צבא לבנוני שהוא יהיה עם הנשק, וליצור פה מציאות חדשה בגבול הצפוני.
אבי, שאלה אחת קצרה ממש. הייתי המון שנים בצבא והשתתפתי בהמון תרגילים, ובסוף תמיד ניצחנו בתרגילים. צהל שינה משהו בעניין? כן, האם זה השתנה?
אז קודם כל בתרגילים אנחנו תמיד הכי טובים, ובתחקירים אנחנו יודעים הכי טוב בתחקיר. אז זה תמיד גם
רציה. חוץ מת השבעה באוקטובר, ששם אנחנו פחות
מתחקירים. לא, זה לא היה תרגיל.
זה לא היה תרגיל. כן, אבל אתה יודע, אבל חבר'ה, בסוף, את יודעים מה, אני אבוא משהו אחרת. ארי, הצבא של היום, ואני רואה את זה מהבנים שלי ומהחברים שלהם, הם נלחמו, מה שאף אחד מאיתנו לא תרגיל, ולא נלחם כל הקריאה שלנו.
נלחמו אדיר, אנחנו לא הגענו לקרסו להם.
באמת, אתה תיקח את החיילים של הנדסה קרבית, שהם שנה, שנה וחצי לוחמים בעזה, בקצב מטורף, הם חוו הכל. גם קרבות הגנה וגם התקפה וגם, תקשיב, הם מכונות מלחמה, באמת. ועכשיו אתה צריך כל הזמן לחדד אותם ולהתאים אותם לדברים ולשמור על הקשירות שלהם כל הזמן. והתרגילים האלה צריכים באמת לשמר את הדברים האלה.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת אלוף במילואים אבי בניהו, יועץ ניהול משברים ולשעבר דובר צהל, דובר ראש הממשלה רבין, מפקד גלי צהל, שלום לך. חקלאי מעמק חפר,
שלום.
חקלאי מעמק חפר, אולי התואר הכי חשוב. אבל אתמול שמענו מסקנות אישיות שהרמטכ"ל זמיר פרסם, והוא לא דיבר על המסקנות של האלוף תורג'מן ביחס לתחקירים ואיכות התחקירים וכאלה שהוא פסל לגמרי, והיום שר הביטחון נכנס לוואקום הזה בלי למצמץ בכלל, וכבר מינה את מבקר מערכת הביטחון לחקור את מה שלא נחקר. זה טוב בעיניך?
לא, אני אומר לכם שאני, מה שאני הולך להגיד, אני הולך להגיד בכאב גדול. המערכת הזאת יקרה לי, הייתי גם יועץ של 13 ביטחון, זה לא קל לי, וגם דובר צהל, והיום הייתי בפגישה, בשיחה עם תלמידים, 200 תלמידי י' א' י' ב' ממועצה אזורית מנשה על הסף גיוס, ושאלו אותי, ואתה צריך לעמוד ולהתפתל. והסיפור הוא פשוט, תראה, כבר לפני שנה וחצי, הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי הציע למנות את שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר מופז, שכבר השתחרר לפני הרבה שנים מהצבא שיתחקר. אמרו לו לא, אחרי זה הוא שם ראש צוות תחקירים את האלוף יואב הרבן, שהיה מנכ"ל רפאל, אמרו לו לא. ובינתיים לא קמה שום ועדת חקירה ממלכתית או ועדה אחרת. בצהל מתחקר את עצמו כי הוא לא יודע לעשות דבר אחר. הוא צריך לתחקר את עצמו לא בשביל להעיף ראש כזה או אחר, גם אבל גם כדי לדעת מה לא עבד, מה צריך לתקן, והרמטכ"ל הקודם הקים צוותי תחקיר ועשה תחקירים. ואז מה שקרה, זה שהרמטכ"ל הנכנס, עבר עליהם, וראה שהם לא שלמים, שצריך להשלים אותם. לקח את האלוף במילואים סמי תורג'מן, איש רב ניסיון, שהקים לעצמו צוותים, עם אנשים רציניים, מחיל האוויר, מחיל הים ומעמודין, וישב ותחקר את הכל. לפני כמה ימים, ככל שאני יודע, גם הרמטכ"ל וגם האלוף סמי תורג'מן נפגשו עם שר הביטחון, הציגו לו את כל הממצאים והמסקנות. אלא מה? אתמול הרמטכ"ל פרסם את זה. עכשיו, אנשים אומרים מה, הוא הדיח אותו במילואים, אני מחשב...
אבל הוא פרסם רק את המסקנות האישיות, לא דברים מערכתיים.
כנראה שדברים מערכתיים הם פחות מעניינים את הציבור, או שהם מציגים אותם בפורום אחר, או שרוצה להציג אותם קודם לפורום המבצע, רוצה לעמוד על דבר אחד. אתה איש צבא, אתה מבין את זה מצוין, הציבור פחות. כי אני ראיתי את הלגלוג. יש הבדל אם ירון פינקלמן, שהיה אלוף פיקוד הרום, התפטר מתפקידו לקח אחריות והלך הביתה, לבין זה שהוא הודח על ידי הרמטכ"ל. הודח על ידי הרמטכ"ל, זה בבושת פנים, זה על תקלות, זה לאחר תחקיר, זה רודף אותך עד יומך האחרון וגם אחרי זה בוויקיפדיה. זה לא דבר פשוט, אל תקלו ראש בזה. אבל הדבר הכי חשוב הוא שבסוף שאתה רואה את הדבר הזה, וגם שר הביטחון היום, מה הוא רוצה? לעצור את כל המינויים בצבא, אין לנו מפקד מחליף לחיל האוויר, אין לנו מפקד מחליף לחיל הים, אין לנו מפקד מחליף לוושינגטון, קצינים טובים, הקידום שלהם נעצר גם כאלה שיצאו נקיים בתחקירים. אז עכשיו הוא לוקח איזה תת-אלוף, שאני לא מפקפק בכבודו, מבקר מערכת הביטחון, שהוא שייך למשרד, והוא שם אותו לעשות אוברולינג למי? לתחקירים המקצועיים שעשה סמי תורג'מן, לתחקירים של צה"ל, אין לו כלים לזה, זה כמו שראש הממשלה...
לא, אולי לתחקירים שסמי תורג'מן אמר שהם לא תקינים, ובעצם לא תוחקרו.
אז אני אומר, לא לוקחים את מבקר מערכת הביטחון. יכול לבוא ולומר, יש גם תחקיר אגב חקירה של מבקר המדינה. יכול להגיד שר הביטחון, אני את זה מאשר, את זה לא מאשר. בינתיים אני מבקש שתשלימו ותציגו לי עם סמי תורג'מן כזה או אחר, במה שחסר, לדעתי, חסר לי המצפש, חסר לי פה, חסר לי שם. אבל מה ששר הביטחון עושה, מאז שהוא נכנס תפקיד פחות או יותר, זה גילה את המקום שבו יכול להחזיק את הרמטכ"ל באגוזים. זה נושא המינויים. והוא משחק עם המינויים האלה, רומס את הרמטכ"ל, משפיל אותו, וזה ממש כואב.
אבל מה המוטיבציה שלו? איך שאומרים, מה האנד גיים של שר הביטחון?
אני חושב שרמז על זה ראש הממשלה, באמירה שלו הפומבית על ההנחתי, הוריתי, זימנתי. אני הבעל הבית, מה שהיה לו יהיה. אני אומר את זה בכאב גדול, כי ישראל כץ היה חבר קבינט 25 שנה. הוא עשה דברים חשובים. אני חושב שיש פה נטייה, כמו שכופפתי את נמל אשדוד אז, כוחיות במותני, אני כופף את הרמטכ"ל. הוא שלח את הרצי הלוי הביתה עם השפלות, הרצי היה צריך את הביתה, זה לא משנה, את יאל זמיר הוא מינה, והממשלה הזאת מינתה, והתחושה שלי שהם רוצים שהוא לך הביתה, מה הסיבה? הוא לא רמטכ"ל מאפשר, אין לו חוט שדרה ממרשמלו, בסדר? הוא לא זורם איתם בנושא לוותר על החטופים, הוא לא זורם איתם להיכנס בלי תוכניות, הוא לא זורם איתם בנושא מינויים, הוא לא זורם איתם בנושא של... שירות חרדים וכן הלאה וכן הלאה. זה עושה
גם היה עניין מבצעי אחד, הוא התנגד למבצע לכיבוש עזה.
אין שום בעיה, הרמטכ"ל יכול להתנגד
בא לקבינט בדלת אמות, אומרים לו, שמענו אותך, לא מקבל לנו, פעלו פועל.
הצדיע, פעל ופעל יפה. תגיד לי עוד שאלה אחת, מי לטעמך צריך לתחקר את המתפ"ש? איזה גוף במדינה?
תראה, אני אגיד לך מה זה המתפ"ש. המתפ"ש זה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, זה שייך לממשלה. הממשלה מנחה אותו, זה שהוא לובש מדים, יכול להיות שזה חצי תקלה. היה מתאם פעולות ממשלה בשטחים, שמואל גורן. זה יכול להיות מחר מישהו אחר, אתה יכול להיות מתאם הפעולה בשטחים, או אני, זה לא משנה. זה לא תפקיד צבאי גדול, זה לא תפקיד צבאי מובהק. הוא שייך למערכת הביטחון, הוא כפוף למרותה של הממשלה באמצעות שר הביטחון, הוא מתאם פעולות הממשלה. יש קושי לחקור את המתפ"ש, אגב אני חושב ששר הביטחון ביקש ממבקר המערכת כן לבדוק את המתפ"ש, אבל לא יצא לזה הודעה גדולה, כי יש הרבה קולות אצל הדרוזים, כן? גם לזה אני שם לב שואל שכמוני, אבל זה לא משנה, הכל צריך לבדק מהמסד הזה התפחות, אבל בשביל לבדוק את המתפ"ש, אתה צריך לבדוק, מתאם הפעולות הממשלה בשטחים, אתה לא יכול לבדוק בלי הממשלה. וזה כבר כל הרמטכ"לים צועקים, ועדת חקירה ממלכתית. הרמטכ"ל הזה כבר לא נעים לו להגיד ממלכתית, שלא ירמסו אותו, אז הוא אומר רחבה ועם סמכות. אבל אנחנו לא תהיה לנו תקומה, בלי ועדת חקירה רצינית, שתחקור מלמעלה עד למטה. בסדר? ואם מישהו יחליט שאלוף כזה או אחר צריך לעמוד לדין ולהוריד לו דרגה, שיורידו לו דרגה, ואם החליטו ששר ביטחון כזה או אחר לא יכול להיות יותר שר ביטחון, אבל גם זה לא כל כך שווה. למה? כי כבר היו ועדות חקירה, בנושא מירון למשל, שראש הממשלה פתח את החלון, עשה מהם תייר והעיף אותם ברוח, ולא קרה שום דבר, בסדר?
היו ועדות חקירה שקבעו שפלוני לא יכול להיות שר ביטחון, וקיבלנו אותו בתור ראש ממשלה.
אני אומר, אנחנו בכלל במציאות כאוטית, שתהיה פה ועדת חקירה שתבדוק מה קרה לנו, אני לא מבין מה קרה פה, ואני חושב שהרבה בצבא לא מבינים, וחייבים תשובות למשפחות השכולות, שתהיה ועדה רצינית, אמיתית, כנה, שתבדוק מלמעלה עד למטה, ותיתן מסקנות מערכתיות, שנדע מה קרה לנו, ואתה משתך להחליף בבחירות, אם רוצים, יחליף.
כולנו רוצים איזה תת אלוף במילואים, אבי בניהו, תודה רבה.
תודה לך.
פרסומות. חזרנו.
נגיד שלום לחבר הכנסת שמחה רוטמן, שהוא יושב השפעת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת מהציונות העתיד. שלום אדוני.
ערב טוב.
ערב טוב.
למה לחש לך, או מה, למה מר בלי, שהוא יושב ראש, יועץ משפטי של הוועדה, אמר לך בחס, לחשת באוזנו משהו, אתה לא תאיים אליי, למה הוא התכוון?
אני מציע שתשאלו אותו, אין לי מושג, כפי שהגבתי באופן הכי אותנטי, אמרתי, מה אתה צועק, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני.
מותר לשאול מה לחשת באוזנו?
אמרתי לו שאני לא מוכן לקבל את הצורה שבה הוא מפריע לי לדיון, כי הוא מפריע לי לדיון, אבל לא, זה נראה לי דבר לגיטימי להגיד לבן אדם, דווקא ללחוש לו את זה באוזן ולא להעיר לו בפומבי. ולכן לא הבנתי, לא הבנתי למה הוא הגיב כפי שהוא הגיב, אני שיתמודד עם זה, אבל זה לא הנושא, אני חושב שהנושא המשמעותי של, ואולי זו הסיבה שהוא הרגיש מותקף, למרות שזה היה עוד השלב המוקדם יותר בדיון, אבל הוא כנראה ידע כיצד אני אגיב לחוות הדעת שהוא הגיש בדיון, שזה הנושא המרכזי.
אתם עסקתם, נדמה לי, בפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה מהתביעה הכללית, כן.
נכון, והערתי, וזה כמובן את הביקורת הזאת השמעתי לא בלחישה, אלא אמרתי אותה, לא בצעקות גם, אבל אמרתי אותה בצורה ברורה בוועדה, שאני מאוד 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 מתפלא על היועץ המשפטי של הוועדה, כן? ואמרתי את זה, ובדרך כלל אני משתדל לא למתוח ביקורת פומבית, אבל מה שנקרא, אני חושב שבנושא של חוות הדעת, על החוק הזה נעשו תקלות מאוד קשות, שהראשית שבהם היא שאותו ייעוץ משפטי ואותו יועץ משפטי, שבכל פעם שאני מביא הצעת חוק, שלא מוצא אתכם מנה, הוא מתחיל להביא לי משפט משווה מהעולם, ולהגיד לי, באירופה עשו ככה, ובארצות הברית עשו ככה, דווקא בנושא הזה של הייעוץ המשפטי, אין אפילו ברמז, הזכור למה נהוג בעולם, ויש איזה התנגדויות שלא ברור מקורם, אבל למה הם יזכרו למה שקורה בעולם? מסיבה מאוד פשוטה, כי אין מדינה אחת בעולם, שיש בה מוסד עם כל כך הרבה כוח, וכל כך הרבה שליטה, עם כל כך מעט איזונים וכל כך מעט בקרות, כמו היועץ המשפטי לממשלה הישראלי. עכשיו, את זה לא אני אמרתי, אומרים בשמאל, אומרים בימין, ולכן אני אמרתי לו, אני לא מצליח להבין, מה אתה, למה, אתה רוצה לי להסביר נקודות שצריך לתקן בחוק בסדר, אבל מה אתה כותב חוות דעת שמתנגדת לחוק, שבסך הכל מבקשת לעשות מה שנהוג בכל מדינה שהיא בעולם?
חבר הכנסת רוטמן, הצעת החוק הזאת היא בת 20-30, אני הגשתי כזאת, ולא אני המצאתי אותה, ורבים הגישו לפניי גם, ותמיד היא נופלת. האם לדעתך פרשת הפצרית והמעורבות לכאורה לפחות של היועמ"שית באישור מה שהפצרית העבירה לבגץ סוללת את הדרך, ועכשיו יש פתיחות יותר גדולה לפיצול התפקיד הזה?
תראה, גם זה, למרות שמבחינה כרונולוגית, כמובן, קידמנו את הצעת החוק הזאת, וגם העברתי אותה בוועדת שרים לפני פרוץ פרשת הפצרית. למען האמת, היא עברה במליאה ממש יום לפני שהתגלה כל אירוע. לדעתי, אירוע פרוץ הפצרית היה או חמישי או שישי, אם אני זוכר נכון, זה עבר ביום רביעי שלפניו. כך שלא זה החיבור, אלא מה שנקרא, הסדר הוא הפוך. אבל בהחלט, אני חייב לומר, לאו דווקא באירוע של הפצרית, וגם באירוע של הפצרית, קהלי בערב מיירה, היא האורחה והטענה הטובה ביותר, למה צריך לפצל את התפקיד? היא באמת הצליחה לייצר, אתה יודע, כמו אגב, שפרשת ברון חברון, המוכרת לכולנו, שהיה איזה אי-סדרים במינוי של יועץ משפטי, הובילה לאמירה, אוקיי, אי אפשר לעבוד ככה, בוא נוביל לשינוי, שאגב, אני חושב שיש בו טעם גם לחלק מהשינוי שנעשה בוועדת שמגר. כך, אני מקווה שפרשת גלי בערב מיירה, וזה לא פרשה אחת, יש 800 עמודים של תלונות של הממשלה על התנהלותה של גלי בערב מיירה, תוביל לשינוי כל כך יסודי ונדרש ונצרח בתפקיד היועץ, כי באמת היא צריכה להראות לכולם.
עוד נראה אם זה ישכנע גם חברי כנסת אחדים שקודם התנגדו. אבל תגיד בבקשה, ביחס להחלטתו של נשיא בית המשפט העליון השופט עמית, שהוציא צו על תנאי נגד מינוי השופט יוסף בן חמו, הם ינסו לעשות את זה לכל מי ששר המשפטים יציע?
אין ספק.
א', להערכתי כן, מסיבה מאוד פשוטה. ככל הנראה, יש חשש מאוד מאוד גדול, גם בקרב בכירי הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה, וגם בקרב חבריהם ושותפיהם בבית המשפט. צריך לזכור שמי שאישר את ההחלטה השערורייתית לתת לפצרית לחקור את עצמה, אלו היו שופטי בגץ. זאת אומרת, זה היה דבר שמופרך לכל בר דעת.
האם לדעתך, חבר הכנסת רוטמן, המערכת, נקרא לזה, מנסה, אתה יודע, אולי לדומם, לטייח, לפייד את הפרשה?
לא, לקבור בכלל את כל הפרשה.
אולי אפילו לגמור את האירוע הזה.
תראו, אני אמנם לא רוצה לחשוף את גילי, אבל אני לא כזה מבוגר. אבל אני עדיין זוכר את פרשת רות דוד ואת התפוצצותה בכל רעש גדול. והמערכת, כדברי הסדרה, תמיד שומרת על עצמה, ואחד מהדרכים שהמערכת שומרת על עצמה, זה באמצעות משמוס. והנה עכשיו אנחנו עומדים לדעתי למעלה מעשור, אחרי התפוצצות פרשת רות דוד. הנושא ירד מסדר היום, ולאט לאט בהכבה, סוגרים בשקט, כל מיני דברים, שהיה צריך לסגור מהר, ולתת עונש חמור למען יראו ויראו. כי למערכת הרבה יותר נוח, שהיא לא תפתח את הפה.
אתה מבין אגב את עניין האשפוז של הפצרית?
ידיים,
כי אני ידיים, כרופא לא מבין את המקרה.
ידיים שם?
אם זה ניסיון התאבדות, זה אשפוז פסיכיאטרי. אם זה טיפול נמרץ, אני לא מכיר הרבה ניסיונות אובדניים, חוץ מאשר בן אדם כמו משי זהב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שהיה צמח הרבה זמן. אבל היא פשוט מנוטרלת. ניטרלו אותה מתשומת הלב, מהחקירה, מהבדיקה.
היא עיר מקלט. כמו שאני אומר, יש פה התנהלות שהיא, להגיד עליה שהיא מעוררת תמיהה, זה יהיה understatement. המערכת, עצם המציאות שהיועצת המשפטית לממשלה ישבה בתיק חקירה במשך חודש כמעט, שהיא יושבת על המידע, אשר היא בניגוד עניינים, ואת זה קבעו שופטי בגץ כמובן. לא, אני, מה אני מבין? אני רק אמרתי שהפצרית בניגוד עניינים לפני שנה, וטענו שאני מאמין בתיאורית קונספירציה.
אז מי ממסמס את החקירה? היועמ"שית, בועז בלט?
היועמ"שית, והיועמ"שית מסמסה את זה במשך חודש. בו, היא ישבה על המידע הזה פרק זמן רב, מדוע הטלפון לא נלקף, מדוע הפצרית לא הייתה במעצר.
וכאן אני אשאל אותך, האם יש שקוראים לחקור את היועמ"שית. אתה קורא לחקור, או רק להרחיק אותה מהאירוע?
לא, א', להרחיק מהחקירה, אני קראתי קודם. אגב, צריך לדעת, אני זימנתי דיון בדיוק בנושא הזה, ואני אמרתי, איך את יושבת בחקירה בניגוד עניינים? זימנתי דיון על זה לוועדה. היא הודיעה לי שהיא לא תבוא כי זה ישבש את החקירה, אתה מבין? זאת אומרת, משבש את החקירה המרכזית, הודיעה לי שהיא לא תבוא לדיון הוועדה כפי שמחייב אותה החוק, כי זה עלול לשבש את החקירה. יום אחר כך היא כבר הודיעה שהיא לא תתעסק בחקירה, כי היא, היא כן הבינה סוף סוף נחת עליה על פי חוות הדעת של הייעוץ המשפטי למשרד, שהיא בניגוד עניינים. זה קרה יום אחר כך. אז אני שלחתי למשכן, אמרתי, אוקיי, אז עכשיו את כבר לא בחקירה. בואי תסבירי לכנסת את פעולותייך. היא עדיין מסרבת לבוא בניגוד
לחוק. איך זה יתקדם, כי לדעתי תוקעים אותו ודוחפים את זה לבוידם.
יש לנו עסק, אנחנו לא ניתן לפרשה לנוח, אני יכול להגיד לך,
חבר כנסת שמחה,
כמו שלא נתנו לעניין הפצרית לנוח, אבל הציבור במדינת ישראל חיכה המון שנים לצדק, הוא יקבל אותו.
תודה רבה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
תודה, תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לג'וש בריינר, כתב המשטרה של הארץ, שלום לך.
שלום חברים, מה שלומכם?
נו, סוף סוף מתחילים לנסות ולעשות סדר בנגב, עד כמה שבכלל אפשר לחלום שדבר כזה יקרה.
אתה מדבר על המבצע...
כן, על מבצע סדר חדש.
מבצע הטיק טוק של השר בן גביר.
כן, כן.
אז באמת היה איזשהו מבצע הלילה של המשטרה, אבל בעיקר של השר בן גביר ביישוב לקיה שבנגב, על רקע אירועי ירי שם. בן גביר בעיקר חגג על זה ברשתות החברתיות, שהוא ניגש לראש המועצה ולחבר כנסת שם, וצעק להם, אני בעל הבית, אני בעל הבית, והתאמת עם תושבים. השאלה היא האם הדבר הזה באמת יביא תוצאות, כי בן גביר כבר 3 שנים, השר שנבחר על הטיקט של החזרת המשילות והריבונות בנגב, עד עכשיו זה לא קרה. בינתיים אני לא רואה שהמבטע עד עכשיו מביא תוצאות, רוב ה... כמעט כל האנשים שנעצרו אתמול בלילה, 36 בני אדם, שהמשטרה הכריזה שנעצרו, למעט כמה שבחים, כולם שוחררו. ממש עכשיו סיימתי את הבדיקה על כל ה-36. אז אתה מבין שזה מבצע שהוא יותר לכותרות מאשר משהו...
אז זהו, לפני כמה שנים היה מבצע, ירדו ממסוקים בחבלים, השתלטו על איזה בית, היו במקרה לגמרי, היו המון כתבים וטלוויזיות וראו את ההצגה, והיה ברור שמדובר בהצגה אפילו לא מבוימת היטב. אתה אומר שזה שוב משהו כזה?
תשמע, אני לא מזלזל גם בהצגות. זאת אומרת, יש משמעות גם לכניסה של כוחות, למקום שיש בו הרבה פשיעה. אבל ברור שאירוע, כמו שקורה בנגב בשנים האחרונות, מבחינת כמות האמל"ח והפשיעה, שקורה שם, זה לא משהו שפותרים באיזה מבצע בלילה אחד, וגם לא
בכמה לילות. לא, אבל אין איזו הערכות, אתה יודע, אסטרטגית של המשטרה לטפל בעניין הזה, נכון?
לא, לא, אין משהו, תראה, אין משהו חריג. בן גביר עכשיו מכריז שהוא מכניס את היחידת מבטא ערבים ואת הימם, והכל כבר היה והכל כבר נוסה. מה שאין באמת זה תוכנית רצינית, אסטרטגית, מקצועית של אנשי מקצוע, לא של אנשים שמה שמעניין אותם זה הטיק טוק או הטוויטר, אלא משהו באמת רציני, זה לא קורה. ולכן אני די בטוח שמה שאנחנו ראינו אתמול, זה מה שאנחנו נראה מבן גביר ומזרוע הביצוע שלו, המשטרה, בשנה הקרובה, בעיקר מופעי ראווה כאלה, ולא טיפול שורש רציני ואמיתי, שהוא נדרש, כי גם לתושבים בנגב מגיע לחיות בביטחון, וגם לתושבים הבדואים בנגב מגיע לחיות בלי שיש בידם אמצעי לחימה שמסתובבים מתחת לה.
שמעתי שדוד זיני, ראש השבק החדש, הסיר את ההתנגדות הארגון להכנסת השבק לתחומים מסוימים בהברחות נשק, גנבת נשק. זה טוב בעיניך?
אז זה באמת מה שאנחנו מדווחים עליו היום בעיתון, שבעצם זיני מקדם איזושהי תוכנית ביחד עם מאי גולן, צריך לומר, לכניסה יותר מסיבית של השבק למאבק בפשיעה במגזר הערבי, כשההיבט שהשבק אמור להתמקד בו זה בעיקר בהברחות של אמצעי לחימה באזור גבול מצרים וגבול ירדן. זה התחום המרכזי שהשבק ייקח על עצמו, לדעתי הוא היה כבר צריך לקחת על עצמו את ההיבט הזה כבר מזמן, אבל אני חושב שזה יכול להיות מבורך כל עוד השבק באמת מתמקד בהיבטים הביטחוניים ופחות באפיקים הפליליים, כי ברגע שאתה מתעסק, אתה שם גוף כמו השבק, עם האמצעים שלו ועם היכולות שלו, ועם שיטות החקירה שלו מול עבריינים, אז החשש שזה יזלוג כנגד עבריינים מן השורה הוא גדול מאוד, ואז גם כנגד אזרחים מן השורה. אז צריך להיות מאוד מאוד זהירים בשימוש של השבק במאבק בפשיעה עבריינית. אני מקווה שראש השבק ואנשי המקצוע בארגון הזה יודעים איך לעשות את זה, אבל כשהמושכות בידיים של מאי גולן ואיתמר בן גביר, אז אני קצת חושש מזה.
תגיד, אם על כל דחיפה שמישהו דחף מישהו במדינה היו פותחים בחקירה, לדעתי לא הייתה מספיק משטרה בעולם לבדוק את העניינים האלה. אני מנסה להבין, שוב, גילוי נאות עם ברשת 13, עמיתו שלו יביעד גליקמן כמובן וכו', אבל לפתוח חקירה בהזהרה, זאת אומרת, להזמין אותו לחקירה בהזהרה על דחיפה? שכולנו ראינו לעין המצלמות שהיא לא הייתה איזה, אתה יודע, תקיפה קשה במיוחד, דחיפה בסיטואציה שהיא, אתה יודע, הייתה חברתית פחות נוחה לשני הצדדים נאמר. איך זה מגיע לחקירה בהזרה?
אין לי תשובה טובה לעניין הזה. היום למעשה אושרה חקירתו של אביעד גליקמן, כתב רשת 13, במשטרה, בחשד שהוא תקף איזושהי עוזרת של שרה נתניהו בתום דיון משפטי שנערך לפני 4-5 חודשים בבית משפט שלום בתל אביב, שגליקמן ואותה עוזרת ניסו לצאת יחד מדלת בית המשפט וגליקמן התנגש בה, ועל זה הוא נחקר עכשיו כחשוד בתקיפה חמורה, כן, לא סתם, תקיפה גורמת חבלה של ממש. אין לי תשובה טובה לזה. אני לא יודע מה הוביל את המשטרה להתעקש לחקור את אביעד גליקמן כחשוד.
אפשר לעשות אחד ועוד אחד, בסוף זה יוצא שתיים, אתה יודע.
תשמע, בגלל שאני יודע את השרשרת האישורים שזה עבר במשטרה, אז אני יכול לחשוד אולי באיזה שוטר בקצה שרוצה לרצות את בן גביר ואת נתניהו, ואולי חשקה נפשו בקידום, והוא מחליט לזמן את אביעד גליקמן.
זה כל הזמן היה בחצרה של המשטרה? זה לא חנה אצל היועמ"שית שהייתה צריכה לאשר את החקירה?
כבר לפני חודשיים, כשפרסמנו על דבר חקירתו של גליקמן וזימונו לחקירה, אז היועמ"שית בלמה את זה וכינסה דיון מיוחד אצלה, כדי לראות שהעניין באמת עבר את כל שרשרת האישורים, כי בכל זאת אירוע חריג שמזמנים עיתונאי לחקירה פלילית על דבר כזה. אבל בסופו של דבר היועצת החליטה לא להתערב בהחלטת המשטרה, ולמעשה נתנה למחוז תל אביב אור ירוק לזמן את גליקמן לחקירה פלילית. למה זה קורה? אני באמת, אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה לזה. זה הרי תיק כל כך שולי וסתמי, שבוודאות ייסגר. זאת אומרת, יש תיעוד של האירוע, כל אחד יכול לראות את האירוע, אז אולי, אתה יודע, גליקמן קצת התלהב יותר מדי לנסות לצלם את שר נתניהו והתנגש בעוזרת שלה, אבל על זה לחקור אותו.
בוא נהיה קונספירטיבים, ג'וש, בוא נהיה קונספירטיבים. היועמ"שית שנמצאת עכשיו תחת לחץ פוליטי קשה, 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 קשה מאוד, רוצה אולי לזרוק עצם קטנה לצד ימין ולומר, הנה, זה הרי עניין שכמו שאתה אומר, הסתיים בלא חלום, זה הרי ברור. אבל הנה היא זורקת משהו סמלי ואומרת, אתם רואים? אני גם יודעת להיות כשאני רוצה מאוזנת ולהיכנס בה, אפילו במי שנחשב לאדם שהוא מאוד מאוד יקר לי, אביעד גליקמן.
תשמע, אני לא יכול לפסול את מה שאתה אומר, שי, לא יכול לפסול את זה. יכול להיות שהיועמ"שית גם בוחרת את הקרבות שלה. שמענו בשיחה הקודמת כמה היא מאוימת על ידי השלטון, כמה מנסים להפיל אותה, כמה מנסים לפגוע בה, ויכול להיות שהיא גם בוחרת את הקרבות איפה להיכנס לאימותים עם המשטרה, ובאופן כללי, אני די בטוח שאם היום משהו מאוד הייתה רוצה, אז החקירה הזאת, החקירה המיותרת הזאת, הייתה נמנעת לחלוטין.
יוש ברנן.
לא יכול לשלול את התיאוריה שלך, אבל מה שבטוח פה, שהאירוע הזה בכלל לא אמור להגיע לעולם הפלילי.
אין ספק.
ג'וש בריינר, כתב המשטרה של הארץ, תודה רבה לך. פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם שי גולדן ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
נגיד שלום לאייל אופר, מומחה לכלכלת חמאס. שלום שלום אדוני.
ערב טוב
אייל.
שלום
שלום,
שלום פרופסור, שלום שי.
ידידי ואמיתי המלומד פרופסור אלדד, מרבה לשאול פה כבר יומיים שלושה, מה אחריות המתפ"ש לשביעי באוקטובר? למה בעצם מכל סבב התחקירים והשאלות והאחריות ומכתבי האחריות, איכשהו המתפ"ש חמק מתחת לרדאר של כל האירוע הזה?
תראה,
בהחלט, תראה, המתפ"ש הוא בעצם כאילו איזשהו גוף סמוי.
מתאם פעולות צה"ל בשטחים אגב, למי שלא סבור על זה.
בדיוק. כן, בדיוק. חשוב השם הרשמי, כאילו שהוא רק מתאם בין כל מיני דברים. עכשיו, זהו גוף שהוא בעצם, אני לא מדבר פה ברמה האישית, אבל האלוף שעומד בראשו הוא חבר בפורום מטכ"ל, רוב אנשיו הם אנשים לובשי מדים, אבל בעצם כל הגוף כולו הוא איזשהו יחידה קטנה תחת שר הביטחון. הבעיה בגוף הזה זה שהסמכויות האמיתיות שלו הן די נסתרות מהעין, והוא בעצם הגוף שהוא אבי אבות הקונספציה של הכלכלה היא הדרך להילחם בטרור.
כלומר, זה אלה שאומרים חמאס טוב, זה חמאס שטוב לו?
זה אלה שאומרים, אנחנו מצאנו את פתרון הקסמים למניעת טרור בעזה, היד שלנו היא על השיבר של כל הסחורות וכל ההטבות הכלכליות וכל הפועלים, אנחנו שולטים על זה, כאשר קצת יורים רקטות, אנחנו סוגרים את השיבר, כאשר מתנהגים יפה, אנחנו פותחים את השיבר, וכך אנחנו במשך 15 שנים שולטים בגובה הלהבות בעזה, והם הופכים להיות הגוף שבעצם המשנה האזרחית שלו היא זאת שמחלחלת לכל המערכת.
רגע, זו מה שמכונה הקונספציה. שאלה אם בעצם הם אבי אבות הקונספציה, או שהם בעצם מתפעלי הקונספציה שמדינאים ופוליטיקאים הגו?
זאת שאלה טובה, ובשביל באמת להבין אותה, צריך ללכת 17 שנים אחורה, בערך לתקופה שבה החמאס תפס את השלטון לראשונה ב-2007.
אולי עוד קודם, כשדיין הקים אותם.
יכול להיות. הנקודה היא שקודם כל, מבחינת האחריות, זה לא משנה כרגע, כי גם הצבא וגם הממשלה בסופו של דבר קנו את הקונספציה הזאת, ובעצם העצימו אותה שוב ושוב, והיא המשיכה לה, בין אם היא התחילה ב-2007 או בין אם היא התחילה בשנות ה-90 או לפני כן. בעצם גם ב-2022 אתה שומע את המתפ"ש אומר בדיוק את אותם דברים שבהם אנחנו בעזרת הטבות אזרחיות גורמים לחמאס להימנע מהסלמה.
אולי בגלל זה לא מתחקרים אותם, כי התשובה המיידית שלהם תהיה, אני עשיתי מה שראש הממשלה אמר לי.
איך אני קשור לאירוע הזה בכלל?
כלומר, תפנו את השאלות אליו.
בהחלט, זה תמיד התירוץ שלהם, אבל יש פה גם כל מיני נקודות פרטניות. למשל, הם אלה ששולטים על כל הסחורה לעזה. מי הכניס את הכימיקלים ואת המתכות שנמצאו בבתי החרושת לייצור טילים של החמאס? השליטה של כל הדברים האלה היא בידי המתפ"ש. ואני טוען שבעצם במתפ"ש עצמו אפשר לראות את איך שהם מציגים את עצמם בתור מי שאחראי על עיצוב המדיניות האזרחית כלפי עזה, מי שמנטר את המצב האזרחי בעזה, נמצאים שורשי הקונספציה של בואו ניתן הטבות כלכליות וזה ימנע טרור.
אגב, הם מעורבים, או צפויים להיות מעורבים באיזושהי צורה במהלך האזרחי שלי מושג מה יעלה בגורלו בעזה, שנרקם עכשיו?
זאת בדיוק הנקודה, מאחר שלא תחקרו שום דבר בקונספציה ובכל אני קורא לזה אפילו הדוגמה הזאת, אז ממשיכים בזה, וזה נמשך, בין אם זה ה-GHF שהיום נסגר, בין אם זה הרצון האמריקאי עכשיו לבנות שכונות ולדאוג לעזתים כדי למשוך אותם מידי חמאס כביכול במערב, קרוב לשכונות חדשות שיוקמו להם ליד גבול ישראל בצד שלנו של הקו הצהוב. כל הקונספציה הזאת ממשיכה בעצם גם היום, כי אנחנו... אף אחד לא תחקר אותה.
ואנחנו עוד נשמע עליהם, לצערי. תודה רבה, אייל אופר, מומחה לכלכלת חמאס. תודה רבה, ערב טוב.
תודה, אייל.
נגמר לנו הזמן.
נגמר, ממש ככה.
פשוט נגמר. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל היו גיא רביב, קלרה זרצקי ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם נימני ורמוט ופרימו. תודה רבה, שי.
תודה רבה, יקירי.